שלום לכולם. מחילה על האיחור. היום י"ט באדר, תשע"ב, יום זיכרון של הרב יוסף חיים זוננפלד. י"ט, נכון. י"ט באדר, יום הזיכרון של הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה מרבניה של ירושלים, תודה, בתקופת הרב קוק. ומערכת היחסים ביניהם מאוד מהווה דוגמה ומופת למה שנלמד עכשיו ביחד בפסקה 4 במדרש רבה בויקרא פרשה ט' אות ט', מדרש שמקפל אל תוכו גם אפשר להגיד את המושג אדם, אולי כבוד האדם. אנחנו אחרי פורים, הרבה עיסוק בכבוד במגילה, וזה לא רק במגילה באירוע חד פעמי, זה בעצם חיים של יום יום. וגם המושג הבית, בין אם אלה שעוד לא הקימו ובעזרת השם יקימו, בין אם אלה שהקימו ובעזרת השם התפתחו בהקמה. אני חושב שהסוגיה שכתובה כאן במדרש נוגעת לכולם. זה מדרש לא פשוט. אני לא מציע לקרוא אותו, למרות שבוודאי יש פירושים שונים איך לקרוא אותו, אבל אני לא מציע לקרוא אותו בעד ונגד, או מה חווה דעתי על כל אחד כאן במדרש, לא נראה לי הכיוון, אלא לנסות לראות מה המדרש עושה בתוכי. ומתוך כך, קצת לבדוק, לברר, מערכת היחסים בין הבית ובין הסביבה, לבין אולי יותר רחב הקהילה וגם הדור כולו, ולאלה שזה משמעותי להם גם אפשר להגיד למדינה כולה. המדרש אומר, רבי מאיר אב היתיב ודריש בלילי שבתא. רבי מאיר ישב ודרש בלילי שבת. דבר שמקובל הרבה בתי כנסיות, בתי מדרשות, דרשה. הוות אמן חד היית איתה, הייתה שם אישה אחת, יציבה, היא עמדה, ושם עלי תינתה מדרשה. עמדה ושמעה את מהלך הדרשה. מוסיף המדרש, המתינת, עד יחסל ממדרש. היא המתינה עד סוף הדרשה, עד סוף השיעור. אז לה לביתה, היא חזרה לביתה, אשכחה בוצינה תפה, מצאה את נר שבת כבוי. בנרות של הדור הזה, יש לפעמים, כשבית חרושת הוא אחראי, כותב כמה שעות הם דולקים, כדי שזה מאוד חשוב לפחות להשתדל, שכשחוזרים הביתה, הנרות ידלקו. נרות שבת, מה עניינם? נכון שאנחנו, בוודאי בדברי תורה, אבל גם בדברי חכמים, משתדלים לא לשעבד את ההלכות לסברות שלנו. כלומר, אנחנו לא מתיימרים לדעת למה יש ציווי מסוים. אבל, אומרים הבן איש חי בסגנונו והרב קוק בסגנונו, אם אנחנו מחפשים מה המצוות משפרות בנו, זה כן אפשרי ברמה עקרונית. מה עוד שכאן, גם בדברי חז"ל וגם בראשונים ובאחרונים, יש בפירוש הבלטה שנרות שבת זה שלום בית. מה יעשה דורנו שהאור בבית בהרבה מאוד מקומות הוא אור של חשמל? עדיין יש צורך בנרות שבת. וכאן היא מצאה את נר שבת קבוי, כי כנראה הדרשה התארכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש שתייה בחוץ, מי שרוצה. הגמרא, המדרש אומר, אמר לה בעלה, ענבית, איפה היית? כך שואל אותה בעלה. אמרה לי, אנה יתיבה, אני שמעתי, היא שינתה, כי היא עמדה ושמעה. ועכשיו היא אומרת, אני ישבתי. פעם היה נהוג שבשיעורים לא נכנסים ויוצאים. מי שנמצא נמצא עד הסוף. אז היא כמו מכינה את התירוץ לבעלה. ישבתי, לא יכולתי לצאת. בדורנו יש מקילים, פה בכלל במסגרת הזאת עכשיו זה לא שיעור, זה לא רב, אז בוודאי אפשר לצאת. קושייה גדולה על הנמצאים. בכל אופן, היא אומרת, אני ישבתי ושמעתי שמעה קליה דרושה. שמעתי כל הדרשה. אמר לה, חן וחן, אם כך, לא איילת לאחה, אל תכנסי הביתה, עד דאזלת ורוקת באנפה דרושה. תלכי ותרקי בפנים של הדרשה. האם זה מקומם או לא? ביקשתי בתחילת הדברים, בינתיים לא בעד ולא נגד. אם כי בוודאי זה מעורר צורך לתגובה. יתיבה שבתא כמיתא דמיינה ותליתא. שלושה שבועות ככה התרחקו זה מזו. אמרו לה מגירתא. שכנות. לכל בעל יש שכנים ולכל אישה יש שכנות. כמובן, הקבוצה היותר דומיננטית היא השכנות.
זה לא שכנות, זה שכינות.
שכינות, פילי פלאים. הנה, אתם שומעים? רבי אליהו, נכון?
ידידיה.
רבי ידידיה. רבי ידידיה, מבחינתי כמו אליהו, הוא לימד אותנו. שכנות כמו שכינות. קבוצת השכינות היא קבוצה שעשויה מאוד לסייע. הסביבה בכלל, בהקשר לבית, מאוד יכולה לסייע. אבל, אולי זה מציאות לא מוכרת לכם, שכנות עלולות להזיק. מדוע? למשל כאן. ואולי היום הדבר הזה עלול לקרות. שברגע שתשמן השכנות, שבא להעיז בחוצפתו, בגסותו, לחסום את הדלת בני אשתו, רק בגלל שיכרה לו, ועכשיו הוא דורש שלא תיכנס ותירוק בפני ה... רוצה להחזיר בכבוד. בשמחה. עכשיו הוא רוצה, הוא כועס, הוא לא מוכן להחזירה לביתו, לביתם. איך השכנות היו מגיבות היום? אפשר לפרק את הבית. כל דבר שעשים בזכוכית מגדלת, אי אפשר להשלים איתו. יש כאלה שבגלל זה הם לא מתחתנים. כי הם מחכים למישהו שיעמוד בסטנדרט של הזכוכית מגדלת שלהם. יש כאלה שבגלל זה כשהם מתחתנים הם מתגרשים. או יותר גרוע מזה לדעתי, הם לא שמחים. כי מה שהם רואים בזכוכית מגדלת לא מתאים להם. אבל השכנות האלה מה אומרות? כדוע תונציבים. אתם לא נמצאים ביחד. עתינן עמך לגבי דרושה. נסייע לך לפתור את הבעיה. יש עוד קבוצה שלא הוזכרה קודם, היא קבוצת היועצים והיועצות. ההבדל בינה לבין השכנות שכתובות כאן הוא הבדל קריטי. כי מי שנותן עצה ולא מוכן לעזור ולא מוכן לשים כתף, עצתו שווה כקליפת השום. לקחת אחריות על העצות. כי עצה בלי אחריות זה מה חוות דעתי. זה לא חשוב כאן. ועצה עם אחריות זה מה אני יכול לסייע לפתרון. זה עולם אחר לגמרי. אומר המדרש, מה עוד קרה? כיוון דחמי יתהון, זה אומר שהשכינות לא רק אמרו, אנחנו באות לגבי איתך לדרשן, אלא הם גם באו. כיוון דחמי יתהון, רבי מאיר צפה ברוח הקודש. יש היום בדור שלנו הרבה טוענים לכתר של רוח הקודש. המדרש אומר לנו קודם כל, גם אדם שיש לו רוח הקודש, לא תמיד זה פועל. לעתים זה פועל מכוח ההשתדלות של האדם הפונה, של הקבוצה הפונה, של המציאות הצריכה, הדרכה ופתרון. דבר שני, הרבה יותר חריף, הרבה יותר חד, ואילו היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק, והייתי צועק ואומר, המבחן לרוח הקודש, זה האם האדם שומר מכל משמר על הבית, על החיבור בין איש ואשתו. אם כתוצאה ממנו, מהסודות שלו, מהקבלה שלו, מהפסיכולוגיה שלו, מהמוחיות שלו, מתפרק בית, אין לו רוח הקודש. זה מבחן גדול. בהרבה מאוד מצבים, כשמגיעים לשוקת שבורה בחיי המשפחה, ושגם בגלל הדמיון שמא עלול לקרות הדבר, יש כאלה שמתעכבים מחתונה, מגיעים להתייעץ. על פניו, אין פתרון. במיוחד אם זה תהליך ארוך, כבר נאספו משקעים. על פניו. רוח הקודש זה אומר, שכל כיוון הפתרון, החל מנקודת המוצא שלו, ולעניות דעתי, זאת נקודת המוצא של הנישואין, ולא רק של המשברים, היא מפלנטה אחרת, מעולם אחר, שעכשיו הולך להתברר. מה אומר רבי מאיר ברוח הקודש? אית מנכון, אית את ה... האם יש מכם אישה דחקימה למלחש בעינה? יש לי מחלה בעין, אומר רבי מאיר, וזה סוג של חולי שצריך להטיז מים על העין, שזה אומר בעברית לירוק על הפנים שלו. מישהי מכם מיומנת בזה? כמו הוא אומר את זה במקרה, כמו הוא אומר את זה, הוא לא יודע את הסיטואציה. ממש באחד על אחד, זה בדיוק מה שהוא צריך, זה בדיוק מה שהאישה צריכה. עכשיו המבחן של השכנות, המבחן של אחריות, הוא לא חד פעמי. הנה הם אומרות לה, אמרו לה מגירתה, כדועת אזלת, ורוקת באפה. הנה, עכשיו תנצלי את שעד הרצון, הוא הזמין את היריקה בפנים. וכתוצאה מזה, תשרי לבעלך, תחזרי הביתה. אומר המדרש, כדרכם של נשות ישראל, כמדיית וקמי, אידחילת מיני. התיישבה לפניו והתביישה. מידת הבושה, מידת היראה, מידת הצניעות, כל אחד והגדרות שלו או שלה. ואז היא אומרת, מבחינתה את האמת, אמרה לי, רבי, לית אנא חכימא למלכא שאינה. אין לי, אני לא מיומנת. ורבי מאיר ממשיך. אמר לה אפילו אחי, רוקי באפה, באנפאי שבע זימני, שבע פעמים, ואנא מינשי, ואתרפא. אולי על דרך הכמות, גם אם אין איכות, שבע פעמים. עבדינה אחי, היא עשתה ככה. ואז הוא גילה לה את התפיסה כולה. אמר לה, איזלי, אמרי לבעלך. אתה אמרת חד הזימנה לירוק בפנים של הדרשן, ואנה רקית שבע זימני. אני ירקתי שבע פעמים. יש עוד קבוצה בחיים של מי שנקרא רב. קבוצה מאוד משמעותית. למשל, הפער בין רבי יוסף חיים זוננפלד לבין תלמידיו היה הרבה יותר גדול מהפער בין רבי חיים יוסף זוננפלד לרב קוק. דעותיהם היו שונות. אבל הוא הלך למסע המחנות, מסע המושבות, הם הלכו ביחד. תלמידיו של רבי מאיר, מה אומרים לו? רבי, כך מבזים את התורה. יש המון מצבים שתלמידים דואגים לכבוד רבם. ב-95% הם בעצם דואגים לכבוד עצמם. למה? כי מה הם טוענים? מה זה כך מבזים את התורה? לא הווה לך למאמר לחד מינן למילך שלך? אנחנו היינו צריכים לירוק בפנים שלך. אישה שיורקת בפנים שלך זה ביזיון. ותלמיד שיורק בפנים של הרב שלו? אם הוא דואג התלמיד לכבוד עצמו, אפשר להבין את החילוק. אם הוא דואג לכבוד רבו באמת, מה החילוק? ריפוי זה ריפוי. אמר להו, עושה איתם חשבון, רבי מאיר. ולכאורה, בתמימותי אני יכול לחשוב שתלמידים אמורים להבין את מה שרבם אומר כאן עוד לפני כן. אבל החתם סופר אומר שהתלמיד קולט את דברי רבו כפי שהתלמיד רוצה לקלוט. יש לרב, כותב החתם סופר בספר במדבר בפרק י"א, שמשה רבנו טוען אנוכי הריתי את העם הזה, אומר החתם סופר, יש לרב, יכולים להיות לו אלפי תלמידים, הוא יכול להורות אותם, לפסוק להם. הוא יכול להורות להם, להדריך אותם. דבר אחד הוא לא יכול לעשות, להרות אותם. הוא לא יכול ללדת אותם. כי לכל תלמיד, כותב החתם סופר, יש מזג נפשי. יש אופי. וקליטתו את דברי רבו היא על פי אופיו. ולכן יכול להיות מצב שהם לא מבינים מה שהוא הולך להגיד להם. כי הדבר הראשון שהוא אומר להם, אמר להו, לא דיו למאיר להיות שווה לקונו. בכנס גרעינים תורניים שהיה לפני כמה שנים, יחד עם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שאם אני מבין את שמו, אז הוא נולד בחודש אדר, הוא דיבר עם חבורה גדולה של עשרות מקומות. באיזשהו שלב הייתה קרן שנקרא קרן מורשת, שרב אליהו היה נשיאה. הוא אמר בכנס לכולם, אתם לא שליחים של קרן מורשת, אתם לא שליחים של הרב מרדכי אליהו, ויוסיף, גם לא שליחים של מרדכי אליהו. אני זוכר את ההלם שאנחנו תלמידים, והרב הגדול שלנו קורא לעצמו שם פרטי. הנה רבי מאיר. הוא אומר לתלמידים, רגע אחד, עזבו את התארים. הרי רק לפני ימים מספר, פגשנו תואר שלא נזכר היום. בכל המודעות תמיד מפיע או ראש של משהו, או הרב הגאון של משהו, או הרב הקדוש, או מלובן בניסים, או המקובל האלוקי. אין תואר כזה שנקרא יהודי. תחשבו, היו עושים כינוס אחרי פורים, איסרו חג. להודות לנס אחרי פורים. היינו מזמינים את מרדכי היהודי. זהו, לא הגאון, לא הקדוש, לא הצדיק, לא ראש, לא כלום. אומר להם רבי מאיר, המושג של כבוד תורה הוא לא מתחיל בתארים. הוא לא נגמר שם. הוא גם לא נמדד שם. מה התואר האמיתי? להיות שווה לקונו, זה דבר שהדור שלנו מאוד אוהב. שווה לקונו, מה זה? דתני, רבי ישמעאל. גדול שלום. ששם הגדול שנכתב בקדושה, כמתואר בספר במדבר בפרק ו', בפרשה של משבר משפחתי, מוחקים את האותיות של אותה פרשה בתורה, והאישה שותה, ואז מתברר שהיא שותה ולא בסמך. אמר הקדוש ברוך הוא, השם הזה ימחה על המים. בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. למה זה כל כך חשוב שלום? למה נמחקות האותיות בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו? מה זה נוגע לכל המהלך של המדרש? מה זה נוגע אלינו כאנשים לפני חתונתם, או בתוך חיי המשפחה, לפני הלידות, או בכל מצב בחיים? יש פה אולי משותף בין כל הדמויות שכתובות במדרש. משותף שהדור שלנו נמצא בתוכו עמוק, לעתים במבוכה, לעתים בסתירות, ולעתים באתגר גדול. כי אם נדבר רגע, לא לפי סדר החשיבות, על הבעל, אתה מחכה לאשתך בליל שבת. למה? כי אתה רעב. אתם לא מכירים את זה, אני אומר לכם על עצמי, יש דבר כזה שנקרא תאוות אכילה. ברור שרצוי לאכול עם אור. בחושך זה לא נעים. זה אחת הסיבות שמלכתחילה, לפי כל הזרמים, תודה, והשיטות של הפוסקים, נרות שבת צריכים להיות במקום סעודה, כדי שיוכלו בנחת. בוודאי שעדיף לך שגם אשתך תהיה. זה יותר נעים לאכול עם האישה ולא לבד. עכשיו נוצר מצב, ולא משנה למה, שיש חושך, אין אוכל, ואשתך לא באה. זה סיבה להתפרק. זה סיבה להיות גס רוח. למה? רק על עצמך אתה חושב. כשאדם חושב על עצמו היום, הוא לא מתחתן. והקדוש ברוך הוא שולח בחסדים גדולים, גבורה גדולה לרווקים ורווקות להחזיק מעמד. וזה באמת שבח. לא לעולם. לא לתמיד. אדם חושב רק על עצמו, אם הוא נשוי, לא מעט פעמים הוא רוצה לפרק את הבית. כדוגמת הזכוכית המגדלת שהוזכרה קודם. אבל, אולי אתה טועה הבעל. יש לך טעות בגישה אל עצמך. במה? נעבור לאישה. את נמצאת בדרשה. סביר להניח דרשתו של רבי מאיר היא נפלאה, גם אם היא לא מופיעה בדיסקים, גם אם לא מופיעה בערוצים, גם אם לא בדפי פרשת שבוע. את פיזית, נפשית ורוחנית שומעת אותה. סביר להניח שלא תרצי לוותר עליה. תדעי לך, הבעל שהתחתנת איתו, הוא יושב כבוי, לא רק הנר. ואת חיבית אותו, כי חשבת רק על עצמך. נכון, יש הבדל גדול מאוד בין אדם שחושב על עצמו רוחנית, אדם שחושב על עצמו גופנית. עם כל הכבוד, זה הבדל חיצוני. לעניין הקמת בית, הוא לא הבדל. למה? על התלמידים כבר דיברנו, על השכנות כבר דיברנו. נשאר לדבר על רבי מאיר. אתה רבי מאיר, גדולתך וקדושתך ותורתך באה לידי ביטוי בדרשת ליל שבת. כתוצאה מזה, בלי כוונתך, אישה לא חזרה הביתה. כתוצאה מזה, בעל שחשב על עצמו נשאר בבוץ שלו, ואישה שחשבה על עצמה גם נשארה בבוץ שלה. גם אתה, רבי מאיר, צריך לקחת אחריות. אומר רבי מאיר ברוח הקודש, כשכל הגורמים, כולל אני, יהיו מוכנים לוותר על הכבוד שלהם בשביל שלום בית, יהיה שלום בית. ממי למדתי את זה? מהקדוש ברוך הוא. כבודו של השם זה הופעת רצונו בעולם. אלוקים נכנס לנישואין לא בשעה חלילה שצריך להציל אותם. אלוקים נכנס לנישואין ביום החתונה. בלי שהאות י' והאות ה' תתחברנה במעמד החתונה בין איש ואישה, אין בית. אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא הם הבית. נכון שאנחנו מתאמצים ומשתדלים ומחפשים. למה בדורנו קוראים לזה דייט? לדעתי מלשון דייט. דייט זה כדי להרזות במשקל, זה כדי להרזות בגאווה. זה הלימוד זכות שלי על המילה הזאת דייט. אני חושב שכל הפגישות, גם אם לא יצאו ניסויים מהם, הם חלק מהכנת האדם למעמד הגדול של 100 או קצת פחות שנות ניסויים. שום דבר לא הולך לריק. בתסכולים זה עולם אחר. אם כל העניין הוא, האם אני נשוי או לא, זה גישת תוצאות. מבחן הנישואין, לעניות דעתי, אני בסך הכל נשוי שנתיים, אז אני, אין לי עוד כל כך מיומנות בזה. למרות שאמרו לי שזה משפט שנשמע לא טוב, אז אני אומר נטו נשוי שנתיים, כי אני עוד לא מתנהג מספיק טוב בבית, אבל בסך הכל נראה לי שהמושג הזה של אותו שלב של מפגשים הוא באמת חלק מהבשלות הנפשית. לבנות בית זה אומר בעיקר להיות פתוח לשאלה האם היוד של האיש וההי של האישה התחברו יחד, האם שם שמיים נמצא בזיווג. המאמצים שלנו הם כמו כלי. השורש, המהות, הנשמה של הבית, זה נשמה אלוקית. ואני אומר לכם לא פעם, כשרוצה לפגוש זוג, סובל או מתייסר, ובוכה, מתוך תחושה שאין מוצא, צריך לפרק את הבית. ואני בוכה ואיתם ואני אומר להם, מזבח, למה הוא מוריד דמעות אם בית מתפרק? כי השם הוא חיבר אתכם. עושה טעות? אתם יותר רואים ממנו? נכון, אתם שואלים ובצדק, למה הוא חיבר? להערכתי בלי בדיקה מדעית, 70% מהזוגות הנשואים יכולים לשאול את עצמם שנה ושנתיים וחמש שנים אחר כך, למה השם חיבר ביניהם? הרבה דברים לא הגיוניים. או נגיד לעניות דעתי בדבר שהכי מפריע לאנשים להתחתן, למה אנחנו לא דומים? כי מה אדם לא נשוי יכול למצוא? מישהו דומה. עם זה הוא מתחבר, זה נקרא חבר. אבל אישה זה משהו שונה. זה לא משהו דומה. אז זה לא רק עניין של אותיות. זה רבי עקיבא. הוא יצר את המושג איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה אתם חושבים מהכוונה? מי שקיבל את הברכה של המקובל האלוקי? זה נותן שכינה בבית? ראינו עכשיו רבי מאיר. אבי אבות המקובלים האלוקיים. מה זה רוח הקודש? להתאים למהלך האלוקי. השורש האלוקי, הנשמתי, הוא המופיע בחתונה. והוא מופיע בשוני. החורבן של חיי המשפחה זה השוויון. זה ימצאו אנשים או שלא רוצים להתחתן, או שמפרקים את הבית בקלות, או שחושבים שהחתונה זה לא מעשה אלוקי. אבל רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי מאיר ורשב"י, שבהרבה מהם אנחנו מוצאים מקורות על כך, מה שמחבר בשוני זה אלוקים. ואם כך, אומרים חז"ל במסכת יבמות בדף סמך ב', והבן איש חי מבאר את זה כאן בפסקה 8, שהבעל צריך להיות מכבד את האישה יותר מגופו. בגלל שאישה היא שונה מגבר, לא מספיק לה הכבוד שהגבר מבין לעשות. הוא צריך להיות במדרגה יותר גדולה. בכל סוגיה, בכל שאלה בבית. בסדר, אתה לא אדם שלם. תשתלם. תשאף לכבוד אמיתי שבו רק אם תכבד את אשתך יותר מגופך, יש סיכוי שלך יהיה כבוד. ואת זה תלמד מרבי מאיר. אדם שמוכן לוותר לכבוד התורני החיצוני שלו, כדי לתת מקום בעולם לאותם אותיות של הקדוש ברוך הוא, להישאר. זה שלום בית. ולכן בשעה שהאותיות הכתובות בתורה יכולות לסייע על ידי מחיקתם, והקדוש ברוך הוא מוותר כביכול על כבודו בשביל שלום בית, בשביל האותיות החיות של י' ו-ה', רבי מאיר לומד מזה, ואולי גם הבעל ילמד מזה. שכשאתה יושב בבית, ואשתך לא איתך, ואין נר, ואין אוכל, תדע לך, עוד מעט תגיע אשתך. יגיע אור, אתה תרגיש סוב גדול, ושמחה גדולה. מה אתה מודאג? מה אתה לחוץ? החיים לא מסתדרים בתוך 5 שניות. בוודאי לא חיי נישואים. קח את הזמן. איך אומרים? תזרום עם החיים. גם זה זרימה. ואז תראה איזה נחת יש לך. איך אתה מקבל אותה בשמחה. אל תשכח. מכוח שהיא מקבלת אותך בשמחה, למרות מה שאתה, זה ייתן לך גם לשמוח בה. אולי גם את האישה, באותה דקה שתרגישי שהנר הולך להתקבות, עזבי את השיעור, תצאי החוצה, תחזירי מהר הביתה, כדי שהבעל לא יהיה כבוי. את לא תוכלי לשמוע דברי תורה? הרי למה את יכולה לשמוע דברי תורה? בגלל החשבון האישי שלך? בגלל השפה הרוחנית שלך? הכבוד הרוחני הפרטי שלך יש לו מקום? רק מכוח בית שהקמת. איך נקראת רחל אשתו של רבי עקיבא? מה היא אמרה לרבי עקיבא? אם זה היה בדורנו, הייתה אומרת הפוך. היא רואה אותו רואה צון. לעניות דעתי, אני מאוד, היא שומעת אותו שהוא אומר, מי ייתן לי את המלחם הנשכנו כחמור, כשהוא היה בארץ. היא אומרת לו, תגיד, כשאנסה לך, תלך לבית מדרש? היום האישה שואלת את בעלה, כשתלך לבית מדרש, אנסה לך? אחד שואל את השני, באיזה קו אתה, באיזה קו את, באיזה גב את, באיזה גב את, באיזה הטופ של הטופ של העולם הרוחני, את או אתה, מבחנים של מהר"ל, במקום רצון לבנות ביחד. זה שם חיים, הרצון הזה. הוא לא מתקבה גם משעת קושי. הוא לא נחלש גם משעת משבר, כי הרי השוני הוא הכלי לחיבור האלוקי. אז ממה חושש אדם להתחתן? ממה חוששים אנשים נשואים לפני שזכו להביא ילדים לעולם? ממה חוששים אנשים נשואים עם ילדים, מכל מיני סוגיות שהחיים ניצבים לפניהם. הרי דבר אחד יכול להתחדש בעולם. אין בעולם דבר יותר חזק מבית. איש ואישה. זה ממש מעיין של אנרגיה. אם אתה בא הביתה אחרי יום לימוד, ואין לך בנפש שמחה על זה שאתה נשוי, ואתה בא עייף הביתה, אל תדבר עם אשתך על מסירות נפש לתורה. זו דרשה חיצונית. ואם את תמדדי את בעלך על הידיעות שלו, ועל ההברקות שלו, ועל השאלה אם הוא קם מוקדם או לא, ולא תשמחי בחלקך שאת חלק מהבית שלומד, זה דרשות חיצוניות. זה הכבוד. זה רבי עקיבא, זה רחל. היא אומרת לו, אני מבינה שאם לא תהיה נשוי, לא תוכל להיות רבי עקיבא. תישאר רועה צאן שמגנה חכמים, בגלל טעות בהסתכלות. איך היא נקראת בגמרא? שדרתי, בגמרא בכתובות בדף סמך ב', שדרתי פירושו, שלחה אותו. אישה שולחת לבעלה בזה שהיא התחתנה איתו. היא שולחת אותו ללימוד, שולחת אותו לקבע, שולחת אותו למילואים, שולחת אותו לתעשייה, שולחת אותו לענייני ציבור, מכוח הנישואין, לא מכוח דרבון חיצוני. לכן, ללא נישואין, שאני מתפלל יחד עם כל הקבוצות שמיוצגות כאן, שכולם ייפקדו לטובה, החיפוש הוא לא חיפוש בדומה, או לא חיפוש בשאלה האם זה זה. עד שאדם לא נשוי 100 שנה, המילים זה זה הן לא רציניות, הן חסרות תוכן. בוודאי אדם לא נשוי, שלא יודע מה זה נישואין, לא יודע מה זה נשמה משותפת, לא יודע מה זה מפגש בין י' ו-ה', איך הוא יכול לדעת שזה זה? אלא אם כן הוא או שקרן, או ילד קטן, או חי בדמיונות. אז הם שואלים הגאונים, אז לפי מה שאתה אומר, אפשר להתחתן עם כל אחת. תיאורטית כן, אבל בסוף מתחתנים עם אחת. לא, אין דבר כזה עם כולם. מבחינת הכרת הטובה, צריך להרגיש כל יום שזה חסד אלוקי שאנחנו נשואים. כל יום להודות על הנס. איך? תגיד מזמור לתודה, לא רציני. תגיד מודה אני לפניך, לא רציני. חייבים, אבל לא רציני. תתנהג כמו בן אדם. תקשיב במקום לדבר, תשתפר במקום לשפר. את גם כן, ואתה גם כן. עד שתפגשו את האתגר הבא, את המנוף הבא. הרי זה ברור, רואים את זה על זוגות, שאחרי 5 נישואים, שנות נישואים, הרבה יותר קשר עמוק, אהבה יותר גדולה, התחדשות בכוחות. אני מה ששבר אותי כשהייתי רווק, הלכתי לשאול נשים של חברים שלי. התחתנו רובם לפניי. אמרת, תגידו, למה אתם נשואות עם בחורי ישיבה? באתי כל מיני תשובות, התשובה החמישית טרפה את דעתי. אמרה לי, אחת, תדע לך, הם היו נשואים 5 שנים, אחרי 5 שנים נגמרים האידיאלים. אני זוכר, טלפנתי לאחד מרבותיי, הרב צוקרמן, אמרתי לו, אני מבקש רשות לא להתחתן. לא שאני אידיאליסט גדול, אבל מי להתחתחילה להיכנס למשהו שהוא בוץ? הוא אמר לי, אלה שאצלם אחרי 5 שנים נגמרו האידיאלים, הם חושבים שזה מה שנקרא בנישואים. הוא אמר, זה תלוי בכם. באיש והאישה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוסיף כוחות בבית. הוא אף פעם לא משאיר את הזוג לבד. המויפת הגדול אומר המלבים. ואם אנשים שומעים את המלבים, לדעתי הם לוקחים מהמדרש הזה צידה גדולה לדרך. אומר המלבים, כתוב, מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מהשם. משלי י"ח. או מפשים אומרים, וזה אמיתי, שההחלטה עם מי להתחתן, היא מאת השם. סוגיה שלמה במסכת מועד קטן, בדף י"ח, בפי תורה נביאים וכתובים, מה שם ישאל איש. אבל במפרש אחרת, או בנוסף, מצא אישה מצא טוב ויפק רצון, פסיק. איך בעל ואישה מסוגלים לשמוח אחד עם השני? יש כל כך הרבה הבדלים, כל כך שוני. זה מעט השם. זה נס. לשמור על הנס הזה. להפיח בנס הזה רוח חיים. אז פעם אחת במדרש זה כל אחד לעצמו. פעם שנייה זה בבית. פעם שלישית זה במכלול הסביבתי. ואני חושב שהיום יותר מתחדד שמושג המשפחה הוא מושג לאומי. קודם כל לאומי, ואולי זה נשמע פשטני, אבל זה הרמה שלי, מה לעשות. לפעמים המכון מתפשר על אנשים פשוטים, זה מה שאפשר. אני לא יודע לאיזה מספר ילדים אנחנו צריכים להגיע. במצרים היינו צריכים להגיע ל-600,000. כשהיו, יצאנו. בזמן הגאולה העתידה על פי פסקה 2 בספר הושע, על פי מדרש ילקוט שמוני, צריכים להגיע למספר 600,000. כך הבטיח הגאון מווילנה לתלמידיו לפני 200 שנה, בשנת תש"ח היו בארץ 600,000 יהודים. בשנת תשכ"ז היו בארץ 600,000 גברים יהודים. מה יקרה בארץ כשנהיה 6 מיליון יהודים? אנחנו לא רחוקים מזה. לא יודע. ברוך השם שעשה אותי איש פשוט, אינני יודע. אין לי רוח הקודש. אז אם ככה, החובה, האחריות. שוב, המבחן הוא מבחן ההשקעה, לא מבחן התוצאות. לדעתי, זוג שעדיין אין לו ילדים, והוא לא מתוסכל, הוא שמח בחלקו, הוא נקרא משקיע לא פחות מאלה שיש להם. ואלה שלא נשואים, שישקיעו. כל משפחה נוספת, שמחה, כל ילד נוסף, מתקדמים ל-6 מיליון. די די, מה יהיה אז? נלחם באיראן וננצח? נחסל את הטרור של החיזבאללה והחמאס? נעזור לאחינו בדרום, היושבים במקלטים? לא יודע. מה שברור, צריך להתאמץ. זה דיני נפשות של דור שלם. עם כל הכבוד לפרטיות המשתלטת המחוזותינו, היא לא המילה האחרונה ולא הראשונה. לא בחיי אדם ולא בחיי משפחה. אבל יותר מזה, מספיק לראות את הגמרא בסוטה, דף י"א, בפסקה 5. את המשפט שאמר אותו רבי אבירא ויש אומרים רבי עקיבא. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגלו ישראל ממצרים. ואני מציע לכל אחת ואחת ללמוד את השורות שכתובות כאן, לפתוח את הגמרא במסכת סוטה בדף י"א, מסיבות מובנות, יש שם שורות שלא כתובות בדף פה, וללמוד את זה. מה זה נשים צדקניות שבזכותם יגלו ישראל ממצרים? לא שוויון הם חיפשו, הם חיפשו לעורר את רוח הגאולה. אי אפשר לעורר אותה בלי משפחות. זה המסירות שלהם. הצליחו להחיות את רוחם של הגברים. ואולי לא פחות מזה, ואולי לא במקרה יום עיון הזה, או ערב שבת ויקל, מוצאים שם את הביטוי על כיור הנחושת, שהיה עשוי ממראות הצובעות. תסתכלו ותראו את דברי רש"י בפסקה 6. גם תלמדו את כל דברי רש"י. נכון שמבחינה תורנית בניגלה, היה אפשר לפסול את המראות הצובעות של הנשים, מכל מיני סיבות. לא בגלל המום שלהם, אלא בגלל היצר של הגברים. עד היום הזה יש כאלה שלא מבינים את רש"י, שכשחושבים על כל מיני הידורים בתחום הצניעות, הם חושבים כאילו הגברים זה הזן המיוחד, ואנשים מפריעות להם. זה בלבול גדול. זה רק בגלל היצר של הגברים, שלעולם לא יוכלו, אלא אם כן הם חצופים וגסי רוח ולא מבינים את הברכה הזאת, לא יוכלו להגיד בברכות השחר שעשני כרצונו, כי השם לא עשה אותם כרצונו, כי עושה אותם עם יצר. נשים יכולות לברך שעשני כרצונו, כי הם בלי יצר. יש להם יצר אחד שהדור הזה המציא. אם נצליח לפצח אותו, גאולה שלמה, יצר השוויון. אם נשים במצרים היו עוסקות בשוויון, אם רחל הייתה עסוקה בשוויון, אם מרים הייתה עסוקה בשוויון, ולא עלה אתכם בכל רשימת הדורות, לא היינו מגיעים לכלום. להפך, לשמוע על ייחודם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כפי שרש"י מביא, זה המראות שאיתם נגלו ישראל ממצרים. ורש"י מפרט, לא מתבייש לפרט. זה המראות שאיתם הצלחנו לגאול את הנפשות שלנו ממצרים. זה לא יצר, זה יצירה. זה יצירה קדושה. חיי נישואים הם יצירה קדושה, גם אם אתה עוד לא יכול לכוון את כוונות הארי במלואם. זה לא תוך יומיים. עצם העובדה שרווק עם רווקה, שאלמן עם אלמנה, שגרוש עם גרושה, זה בכלל לא משנה על מי מדובר. עצם העובדה ששני בני זוג שונים, צריך להגיד את זה היום, איש ואישה, לא משהו אחר, מוכנים לשים כתף להופעת שמו של אלוקים דרכם, להופעת הזיווג בחיי היומיום דרכם, אין מעשה יותר גדול של שותפות עם אל בגאולת ישראל. ועל כן, זה לא משהו פרטי, כל המאמץ המלאכותי לטפל היום בסוגיות של נפש, בסוגיות של משפחה, ובחינוך ילדים, בכל מיני פסיכולוגיות, מדרום ומצפון, ממזרח וממערב, מלמעלה ומלמטה, יש לו מקום אולי כסעיף ג' וד'. סעיף א' זה מידות שהקדוש ברוך הוא נתן בישראל. ענווה וענווה. ואם רוצים טיפ לחיים, ענווה. זה אומר הנביא, הושע באותו פרק ב', יהיה יום שלפי הפסוקים משורה בפנים, הוא צומח מתוך גאולת ישראל. יהיה יום כתוצאה מזה שהפכנו בחסדי השם עמק החור לפתח תקווה. ושעם ישראל הגיע ל-600,000, לפי חז"ל, בהבנת הפסוקים. תקראי, אומר הקדוש ברוך הוא, לכנסת ישראל אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. תקראי כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא אישי מלשון חיבור, ולא בעלי מלשון כפייה. אמר מאיר, המכונה רבי מאיר, לא דיו למאיר להיות שווה לקונו. לא שווה בציר אופקי, כמו אנחנו יחד, כמו בגובה עיניים. השם אלוקי ישראל הוא מלמעלה. וכשכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה אישי, היא לא עוברת להיות כמוהו. היא כלי להופעת רצונו. הדימוי שהנביא נתן הוא מחיי משפחה. כי הקשר בין השוני שבין האיש והאישה לכלל משותף אלוקי הוא לא בכפייה. אין מישהו יותר טוב ומשפחות טוב. אין מישהו יותר חשוב ומישהו פחות חשוב. אנחנו כלים יחד. אם שומרים מכל משמר על ההבנה שהכבוד בכל המישורים הוא כבוד פנימי של שייכות לצלם אלוקים שבאדם, ובהתחדש המשפחה לצלם אלוקים שבמשפחה ובקהילה ובדור כולו ובעם כולו. אז א', הרבה יותר שמחים, ב', כל הזמן רעננים. נשמה מטבעה היא כל הזמן הולכת ומתגלית. גם כשמזקינים, דעתם מתחדשת אצל מי שהוא לוקח את החיים בצורה אמיתית. ב', כל עיכוב, כל קושי, כל אפילו משבר, הכל בעצם, אומר רב צדוק בסגנונו, אומר שפת אמת בסגנונו, הכל נקודת מנוף. ומהרגע שהיחד יוצר את ההבנה של המנוף, שום דבר לא מצליח להעציב או לשבור את הכלים. אנחנו לא מתייאשים מאף אחד. גם מי שכל מכל מיני סיבות נאלץ, ובעניין הזה תורתנו שונה לחלוטין מהנצרות, גם אם מי שנאלץ או נאלצה בהקשר מסוים אחרי מאמץ גדול לפרק את הבית, החיים לפני כולנו. צריך לרצות בהם, צריך להיפתח אליהם, צריך להבין שהחצי שלנו יהיה שלם אם הוא ישתלם על ידי החצי השני, או אני ממליץ על ידי החצי הראשון. בפרשת המשכן שכתובה פה בצד ימין, אחרי הפסוקים על ישם לך שלום, מגיעה חנוכת המשכן, שאנחנו קרובים אליה גם בפסוקים בתורה בשבתות, עד ועד בכלל הפסוק הפותח את פרשת הניסים, ויהי המקריב ביום הראשון, נחשוב בני בן אדם, נכון רבי ידידיה. תראו שם את ההערה של כלי יקר, תלמידו של המהר"ל, זה שאמר במדבר י"ד שאם הקדוש ברוך הוא היה שולח 12 נשים כמרגלות, כולם היו חוזרות ואומרות, קשה לכבוש ונוכל. אומר הכלי יקר, אתה בחרת גברים, ראית את התוצאות. באמת, אומר הכלי יקר, ויהי המקריב ביום הראשון. חסרה שם מילה, הכתובה בכל 11 השמות הבאים. איזה מילה חסרה? נשיא. ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב. ואולי זה שורש מסירות הנפש של נחשון. אומר הכלי יקר, הגאווה היא שורש לכל ריב ולכל נגע. מטפלים עכשיו איזה סיפור מארץ הסיפורים. בן אדם לא מוכן לתת גט לאשתו. הוא חייב לתת. בית דין פסק. איך הם ידרדרו? בראש שנה הראשון היה ויכוח. לאיזה הורים יישא הזוג? זהו, נשברה המשפחה. עם כל הכבוד לראש השנה, וכל הכבוד למנהגים, וכל הכבוד לכל מה שאפשר להסביר ולתרץ, זה מנוגד לשם שמיים. לכן לא לקרוא לזה לא דתי ולא תורני, גם אם מדובר באדם עם כיפה ופאות וזקן וכל החינגות הדתיות הרווחות חדשות לבקרים מדורנו, זה לא מעיד כלום על השאלה אם הוא קשור באמת לקדוש ברוך הוא. האם אני מוכן, כשאשתי לא מסכימה איתי, או חושבת אחרת, לשאול את עצמי איפה טעיתי, או נגיד ששאלתי, לשאול את עצמי איך לעזור לה להבין אותי. לא איך להתווכח, ולא איך לשכנע. אני אישית אומר לכם, כל מה שאני יכול לחיות, ואולי גם לעשות משהו בחיים, זה אך ורק מכוח אשתי. לכן הפגישה הראשונה שלנו, אמרתי לה, תשמעי אשתי. לא אמרתי אשתי, כי לא ידעתי. אין לי רוח הקודש. אבל אמרתי לה, כן, שלפי מה שאני רואה, היא צריכה בחור ישיבה רציני. אני כלום. אז מה יש לה להשקיע? ועד היום היא משקיעה בכלום הזה. זה נס גדול. אבל אני יודע, גם אני צריך להשקיע בזה. ואם אנחנו ככה, קל וחומר אתם, אנשים גדולים, כוחות מיוחדים, ענבה וענבה וענבה. בשורות טובות. שלום לכולם.